יום רביעי, פרשת משפטים. היום, זה היורטט של המגיד מלשורים, רבי יעקב גלינסקי, זכר צדיק לברכה. נזכיר אותו ונספר מהסיפורים שלו קצת. הוא היה אומר תמיד שהברכות שלו מתקיימות יותר מהברכות של רבי חיים קניבסקי. למה? מאיפה הוא לקח את זה? כמובן שאמר את זה בבדיחות, כדרכו. נספר לכם עוד מעט מה היה הסיפור של זה. נספר לכם לקראת סיום על הגאון רב חיים קרויזברג שליטה, וסליחה, זכר צדיק לברכה, במה הוא תלה את נס ההצלה המופלא שלו מהחיילים הנאצים, שהחייל שם היה אמור להרוג אותו, פשוט ירה באוויר ואמר לו תברח. וכמובן, בדף רמי בהלוכה נדבר היום על הלכות, הלכות שבת, האם מותר לרוץ בשבת, מותר לעשות הליכה, לתפוס מחסה מהגשם, ועוד המדורים הנפלאים, הדברים המעניינים. אנחנו מתחילים. אז כאמור, רבי יעקב גלינסקי, שהיה משערי כנסת הגדולה שבעיר המוסר מוורדוק, היה ממקימי עולה של תורה בארץ הקודש. הוא היה מאותם השרידים לדור דעה שלמדו ביחד עם הסטייפלר, ומזה היה לו היכרות איתו, ועם להבדיל בין חיים לחיימה, ועם מורנה גרח קניבסקי שליטה. באמת, בכל שמחה שהרב חיים קניבסקי היה עושה, הוא היה מזמין כמובן את הרב גלינסקי, שהיה מגיע, מכבד אותו, ומדבר שם, והרב חיים היה מסתכל עליו כל הזמן, לא מוריד את העיניים, גם והיה מקשיב לכל הדברים שלו, גם כשהיה בזמן לחוץ וקצר. אז פעם רבי אנגלי אמר שבדרך צחוס כמובן, שהברכות שלו מתקיימות יותר משרב חיים, למה? הוא אומר שהרב חיים מסיים את השס בכל ערב פסח. אז הוא בירך אותו, אומר רבי אנגלי גלינסקי, בירכתי את רב חיים, שיזכה כן גם לשנה הבאה. אז רב חיים ענה לי, אומן וכן למר. נו, ומה קרה השנה הבאה? רב חיים שוב פעם סיים את השס, כמו שאני בירכתי אותו, אומר רבי אנגלי גלינסקי, אבל אני לא זכיתי לסיים. אז רואים שהברכה שלי גדולה יותר מהברכה שלו. זה היה אחד מהסיפורים שהוא היה מספר בדרך צחוס וככה בשמחה, לעורר את השומעים. בשנים האחרונות שלו, השמיעה שלו הייתה קשה מאוד, אבל אולי מבטר והוא היה קובע את מקומו בתפילה סמוך לשליח ציבור. כדי שהוא ישמע היטב כל ברכה, כל מקום שצריך לענות אומן. וכשרב חיים קניבסקי היה ניגש לעמוד ביורצה של אבא שלו, אז הוא היה בודק במשך התפילה שרב חיים קניבסקי שומע עוד טוב. באמת, באמת היה רב גלינסקי זצ"ל, הוא אמר שהוא הורה שבמודעה לפטירה שלו לא יפריזו בתארים. אז כשזה קרה, כשהוא נפטר, אז בני המשפחה התייעצו עם רב חיים קניבסקי, מה לכתוב? אז הוא אמר שהגויין הצדיק אפשר לכתוב בלי שום חשש. עד כאן דברים על הרב גלינסקי זצ"ל, שהיום כאמור, זה היום היורצייט שלו, שנלקחו מהדברי שיח. פניני הפרשה רבותיי, נקרא בעזרת השם בתורה, בשבת שבועת השם תהיה בין שניהם. בפניני תורה וחסידות יש שם סיפור, מרב לזודוביץ פרידמן שליטה, הגאון הצדיק, שהוא מספר שהוא זכה להכיר איזה יהודי אחד מחסידי צ'ורקוב, רב שמואל הלפרין, שהוא היה הרב הראשון של שכונת זכרון מאיר בבני ברק. הוא היה חתן של אחד מחסידי ויז'ניץ, ואחרי החתונה החמיב היה נוסע לרבי שלו, לימים נוראים. אז אחרי, כשהוא התחתן, אחרי החתונה שלו, אז גם הוא היה נוסע ביחד עם חמיב לשם. במשך התפילה הוא לא ביש כל כך בנוח. הוא לא היה רגיל בצורה של התפילה הזאת. בצ'ורקוב היו נהוגים להתפלל בנחש ובלחישה, מנהג של בית רוז'ין. אבל בוויז'ניץ, תלו בהתלהבות עצומה, בכל רעש גדול. בליל ראש השונה, אחרי התפילה בלחש, אז היה התעוררות עצומה בקרב הקהל, ושומרים את המזמור לדוד מזמור. אז כשהגיעו לתיבות, זה לא הניש ולמירמו. אז הוא שמע איך ככה המתפרים של בית המדרש נאנחים מקרב הלב. הוא חשב לעצמו בפלא, מה, ולא הניש ולמירמו. מה, ממה אנשים האלה כל כך דורם להם להניח בפסוק הזה? האם יש חשש שהם עברו על חטא כזה חמור, שאפילו אנשים פשוטים לא עוברים עליו? אחרי התפילה, כשעבר להגיד גטיונטה בין אלפי החסידים, אז עצר אותו אבא סיסרואל, ואמר לו, פשטייסים גרמן, אתה מבין אברך? הרי לפני שהאדם נולד, אומרת הגמרא, שמשביעים אותו על שלוש דברים. אחד מהדברים שמשביעים אותו, תהיה צדיק ואל תהיה רשע. אתה מבין על מה נאנחו מתפלא בית המדרש? סיים ואמר לו, אבא סיסרואל. ולא הניש ולמרמו. עכשיו אנחנו מגיעים רבותיי לסקירה השבועית של הרב מוישה הרמן, מה הולך להיות לנו באלון המרתק לקראת שבת. אלון שמחכים לו באלפי בתי ישראל ליהנות מהסיפורים המעניינים, מהוורטים הנפלאים, מכל האלון. מספר הרב מוישה הרמן שהשבוע לרגל היורצייט של הגאון רבי עקיבא ולינשטיין זצ"ל, שיחול ביום שני הבא, כ"ז שבט, אז הם מביאים שם בראש הגיליון שיחה מרתקת עם הנכד שלו, רב שמואל ולינשטיין. שם תוכלו לקרוא על המויפסים האמיתיים, מה שהתגלגלו מתחת לשולחן של הסבא. אבל כדי שלא לאכזב גם את רצון האנשים שדורשים מויפסים מסוג אחר, אז הוא מספר שם איזה מעשה מופלא על חתול שהתעקש להיכנס לתוך קהל האנשים גדול שהצטופף בסלון הבית, עד שהוא לא פחות ולא יותר מצא מנוחה מתחת השולחן של המרגלות הכיסא של הסבא הגדול. בהקשר לציווי שבפרשה מדבר שקר תרחוק, אז הביאו בגיליון יריעה מיוחדת על מידת האמת, חסרת הפשרות של מורן גבי צ'יבין. מה הוא היה עונה? מה הוא ענה כששאלו אותו אם הוא פותח בעצמו מקרר בשבת? ומתי הוא היה מרגיש מישהו שנכנס הבית שלו מתכוון לרמוד אותו? וגם למה הוא יצא בה מהחדר שהביאו לפניו תפילים נדירות של אחד מגדולי ישראל, וכל הנוכחים התחילו לנשק אותם מהתלהבות, אבל הוא יצא החוצה. יש גם לקט נפלל על מידת האמת של עוד גדולי ישראל, על רבי אלופיאן, מה הוא יענה שהיו שואלים אותו מהשעה? איזה מילים רב שלום שבדרון היה מוסיף לפני שם מתפלל, הנני העוני ממש? ואילה המשפטים אשר תוצאים מלפניהם, יש עדויות מכלי ראשון על הבקיאות המופלאה של הגאון רב חיים יחיא שיינברג זכר צדיק לברכה. היכולת שלו לענות לשואלים אותו בכל חלקי התורה ממש. כל חלקי התורה מאוד מעניין. נקרא שם גם על שאלה מעניינת שהובאה לפתחו של הגאון רבי יצחק זילברשטיין, על יהודי ששב ממסע של קברי צדיקים במרוקו, והוא שכח שם איזה חפץ יקר במלון. נספר שם גם על אנשים שהשאירו ספרים להגאון רבי אברום גיניחובסקי, והם הופתעו לקבל ממנו שיחת טלפון שהוא נוגע שלהם רשות לתת גם לחברותי שלו לעין בספר. נספר שם גם על תלמיד שלו מסובר ממלצר, שהוא שומע פעם את רבו מרים כל נערים שבזו תמיד חוכם, אז הוא הציע לו שאם הוא ידע ליצור כבר, שייך למחות על חולי השבת ברחוב יפו. ורפו ירפו, יש שם שיחה מיוחדת עם האדמו"ר מבוסטון שליטה, על ארגון רופא, ארגון המפורסם בבוסטון, על חולה שהוטס במסוק הפרטי של נשיא ארצות הברית, ועל אנשי החסד המופלאים שיש בעיר, שיוצאים מגדרם לארח את היהודים שנקלעים למקום שם. כמובן תוכלו למצוא בגיליון כמדי שבוע את שיחותיהם של הרבנים הגאונים, רבו של קובלסקי, הרב הגאון רבי ישראל איוש, הרב הגאון רבי חיל צוקר, הרב הגאון רבי בנימין גולד, ועוד ועוד, שקדושים בדברי תורה משובבי לב, וסיפורים מחדש. אתם הרי מכירים את האלון, אתם יודעים על מה אנחנו מדברים. תהנו מאוד בעזרת השם. עם כסף טל וסמי, יש פה סיפור שהגיע בעדות אישית ממקור נאמן מהרב נטשליימה זילבר מניו יורק, ששלח אותו ששלחו, סליחה, לגאון רבי יצחוק זילברשטיין. זה, הסיפור הזה גם, הסיפור המלא התפרסם בליקרא שבס. עוד סיבה שכדאי לכם לקרוא את האלון. אז נספר רק את החלק של הסיפור, על איזה יהודי שהתגורר במונסי, שכונה שקטה, קראו לו רב קלמן. הפרנסה שלו, יהודי ירא שמיים, שהיה מתפרנס ביבוא מסין. כמה פעמים בשנה היה נוסע לסין, עולה על המטוס, מביא סחורה, סחורה שהוא מצא במחירי מציאה, ומזה היה מתפרנס. ככה במשך שנים, המסחר שלו הלך על מי מנוחות. עד להסתבכות אחת, ובאמצע החורף הוא גילה שהחושים המחודדים שלו, כנראה שהפעם לא היו כל כך מחודדים. ואותו סחורה שהוא ייבד בתחילת החורף, לא הייתה שווה. הוא היה צריך להחזיר את הכסף לאנשים שקנו את אותה סחורה. לראשונה בחייו הוא מוצא את עצמו מתמודד עם חור ענק בתקציב. הפרנסה שלו נזעוקה, אבל החשש העיקר שלו היה לקראת הנסיעה הבאה. בשביל לנסוע לשם לייבד סחורה הוא זקוק לסכום עתק. רבבות של דולרים במזומן. בדרך כלל היה לו בעיה, היה לוקח ממה שהאנשים שלמו לו, ועוד היה נשאר עודף, אבל עכשיו מה עושים? כך הוא כמה שבועות מסתובב, תורוד. יום אחד, יום רביעי אחד, הוא מחליט לקום לעשות מעשה. על אף הנעימות שבדבר. בראש חפוי עיניים מבוישות, הוא ניגש לחבר שלו בבית הכנסת, רב מוישה, ומבקש ממנו לשוחח על נושא חשוב. רב מוישה, סליחה שאני מטריח אותך, יש לי שאלה חשובה, אומר לו רב קלמן. והוא בדקות הקרובות ככה פורש את כל המצוקה שלו על העסק שנתקע, הנזקים. והוא בסוף מעיז ושואל אותו, אולי יש לך להלוות לי כסף לזמן מה? אני אגיד לכם את האמת רבותיי, הסיפור בפותח מסתיים כאן. את הסיפור המלא תוכלו לקרוא לקראת שבת, גם אני במתח ולא יודע את ההמשך. אז כמוכם אני גם ירוץ לקרוא אותו ולשמע מה קרה בסוף. אז הנה עוד סיבה שתהנו בעזרת השם מהאלון הנפלא. אנחנו נזכיר פה עוד משהו מהאלון, מהאוצר של הרב הגאון רבי חיל מאיר צוקר שליטה. רק שבטו ייתן ורפו ירפא. זה על גודלו וכוחו של מעשה אחד קטן, לימדו אותנו רבותינו. היה מייסה בגאון רבי יצחק קוטנר, שהוא הזמין אותו לברית אצל תלמיד. אחד התלמידים הזמין מונית ונסע ביחד איתו. כשנכנסו לאוטו, הם ראו על הפתק את השם של הנהג והבינו שהוא יהודי. כשהנהג ראה דרך המעט רבי יצחוק, על הפנים כמו של מלאך, אז מיד הוא חבש את הכובע על הראש לעוד כבוד. אמר הרב הוטלר לבחור שמלווה אותו, אתה לא יודע לאיזה עולם הבא זכה היהודי בעקבות אותו מעשה. הבחור התפלא. ואז הוא סיפר לו את המעשה הבא. האדמו"ר הזקן מגור, חידוש הערים, היה נוהג בכל בוקר לטבול במקווה, שהיה רחוק מהבית במרחק של 4 דקות. אבל הוא הקיף את הדרך סביב סביב, והיה הולך דרך של מעל 20 דקות. הגבאי היה מתפלא על זה, אבל הוא לא יזכה לשאול אותו. עד שיום אחד הוא כבר לא יכל להתאפק. הוא שאל אותו, למה? גם פה רבותה, אני נאלץ להפסיק באמצע, ואנחנו נקרא כולנו ביחד, או לא ביחד, כל אחד בנפרד, את הסיפור המלא בליקרס שבס. למען ינוח שורחו וחמוריחו. הרב הגאון ברוך רובין שליטה, העורך של האלון סיפורים נפלאים. אז באלון של פרשת משפטים הוא הביא על זה סיפור נפלא. הוא מספר על הרב אברום פיש, זכר צדיק לברכה. נדמה לי שהוא גר בתל אביב. הגיע אליו איזה יהודי עשיר, שהמפעל שלו לא עלינו, רחם ירחם, היה פתוח בשבת. הוא רצה להעביר לו כסף לתרומה. הוא הביא לו חבילה של שטרות, אבל הרב בשום אופן לא מסכים לקבל את הכסף. הוא אומר לו, כסף של חילול שבת לא ייכנס לפה. אבל הוא מתעקש, להעביר לו את הכספים. הרב רואה שהוא לא מרפא, מה הוא עשה? לקח את הכסף, ומול הפנים הנדמות שלו מתחיל לקרוא את זה לגזרים. ותוך שהוא מוציא בפה, קולות מהפה, קולות של סלידה מהכסף הזה, שהכל קרה, אומר לו, תאסוף את הנייר, עכשיו אתה יכול לאסוף את כל הניירות האלה. תדע לך, אומר לו הרופיש עוד פעם, כסף של חילול שבת לא ייכנס לפה. טוב, אותו יהודי ממש נבל, נחרד, יצא מהבית בבעלה. אחרי כמה חודשים, אותו יהודי מגיע שוב לבית של הרפיש. שוב פעם עם חבילה של שטרות, אבל הפעם הוא כבר החזיק אותה עם ביטחון גמור שהרב ייקח. והוא מיד התחיל לספר. כשהוא ראה, הוא אומר, כשראיתי איך הרב קורא את הכסף לגזרים, לא מתפעל מהכמות של הכסף, זה כל כך השפיע עליי שאני סגרתי את המפעל בשבת. ואני ברוך השם שומר שבת. ראיתי איך כבוד הרב מסרב בכל תוקף לגוע בכסף של חילול שבת. זה עשה עליי כזה רושם כביר, ובזכותך אמר לו, אומר לנו, סיפר אותו אדם לרפיש, סגרתי את המפעל בשבת, אז הנה, יש לך כסף כשר. רב נשול המיגרה, אבא שלו היה איש רב פעלים, הרב רבי שמשון. הוא היה גר בשכנות של בעל בית מרזח, שלא שמר שבת כלכתיו. במחירת היין, היה לוקח מהקונים כסף בשבת, הוא מבשים שנוכיח אותו כמה פעמים, אבל הוא לא הקשיב לו. הוא ראה שהוא לא מקשיב, לא פחות ולא יותר, הזמין אותו לדין תורה אצל הרייבת. השכן שומע איזה, מאוד התפלא, הוא אומר לו, הרי אין לו שום, אין לי כל עיני מסחר איתך בסל. מה יכול להזמין אותו לדין תורה, הרב רבשים שם? טוב, הוא מגיע, הדיין אומר לרב שמשון שיצא לומר את הטענות. פתח רב שמשון ואמר, חז"ל אומרים בגמרא, מסכת שבת, שבמקום שיש חילול שבת, ליקה מצויה. אז אני מפחד מאוד של אותו שכן שמחלל שבת. והוא מפחד לגור בסמיכות אליו, ולכן הוא דורש. הוא דורש ממנו שיפסיק. שיפסיק לחלל שבת. או? שיקנה ממנו את הבית שלו, בשווי שלו. כשהשכן שמע על מה ולמה הזמינו אותו, אז הוא התבייש מאוד מהרב, והוא הבטיח באמת שהוא מכאן והלאה יפסיק לחלל את השבת. קניין חוכמה פרקי אובס, אומרת המשנה, כל שירת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. רב ישראל ויינטרופ, זכר צדיק לברכה, כתב איגרת לבן שלו. הוא כתב לו ככה, זה לקוח מתוך הספר אגרות דת. בליל שבת קודש, בדברנו יחד על אודות הצלחתי בנעוריי, אמרת, מסתום היה לה בראש טוב, ותנית בזה את הכל. זאת אומרת שאחר לא יגיע להצלחה הזאת אם אין לו ראש כזה. ככה, אתה אמרת לי. אבל נמשיך, רב זרועי ויינטרוב ואומר, דע לך האמת, כי לא זהו סיבה הצלחתי בכלל. בנעוריי שפכתי הרבה דמעות לזכות לדלת דברים. איזה דלת דברים רבותיי? מה נראה לכם? עירת שמיים, תשובה, התמדה ותרה בכל המצבים, ודבקות בהשם נשמע. הוא אומר לו שאחרי הרבה תחנונים נפתחו השמיים ברוב חסדיו, ברוב רחמיו. וראיתי מראות אלוקים בלימודי ואבותי, וכאן היה כל סוד ההצלחה. מסיים רב ישראל וכותב לו, הראש שלי בנעוריי היה בינוני, ואולי קצת פחות, אבל כשמשמיים פותחים את המוח ואת הלב, נפתחות השגות נעלות ועמוקות מאוד בכל התורה כולה. עד כאן הדברים הנפלאים במדור קניין חוכמה. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, בתולדוס יעקב על השטייפלר, מובא שהוא הרגיל לומר שיותר מכל הדיבורים מועילה עירת שמיים של המלמד. זאת אומרת, שאם התלמידים רואים ושומעים את המלמד מברר בכוונה, אז גם הם עושים ככה. ובהזדמנות אחרת הוא היה אומר, איזה רב מועיל את תלמידיו, זה שמטבל את לימודיו באמירות מוסר ועירת שמיים. והוא סיפר על אחד שהתקרר קצת בשמירת רוב המצוות. אז ואותו אחד אמר לו שעד היום, למרות המצב שלו, הוא נמנע מכל דבר שיש איתו ריח של הונאה או גזילה. ולמה? בגלל שהמלמד שהיה לו בנעוריו, היה מתחנן בפני כל תלמיד ותלמיד. בני, תלמד, אל תתבטל, כי אם אתה לא לומד, אתה עושה אותי לגזלן. כי אבא שלך משלם לי שכר לימוד לחינם. אז זה כל כך נכנס בו ודבק בו, שאפילו שהוא ירד קצת בשמירת תורה ומצוות, בזה הוא החזיק חזק. ואנחנו מגיעים לחלק ההלכתי של הפותח, רבותיי. אז בשיעור של הדף היומי בהלוכה, הרב זילברשטיין ילמד אותנו מתי מותר לרוץ בשבת, ואיזו הליכה מזיקה לעיניים, ואיך אפשר לרפות אותם. בואו נדבר על זה גם אנחנו קצת. כתוב בישעיהו, וקראתו לשבת עונג, וכיבדתו מעשות דרכיך. ודרשו חז"ל, מעשות דרכיך שההילוך ביום חול, סליחה, שההילוך בשבת לא יהיה כמו הילוך ביום חול. ולכן, אסור לרוץ בשבת. וגם, במידת האפשר, לא לפסוע פסיעות רחבות או לדלג ולקפות. אבל ריצה לדבר מצווה, לתפילה בית הכנסת, שיעור תורה, השתתפות בשמחת שבע ברכות למשל. אז זה מותר, וגם כשלא ניכר שזה נעשה לשם מצווה. מותר גם לרוץ לראות דבר שהוא נהנה בהראייה שלו. וגם לילדים מותר לדלג, לקפוץ, כי יש להם הנאה בעצם הפעולה. עכשיו ריצה שהמטרה שלה למנוע צער, זאת למשל, יש גשם חזק, רוח חזקה, דילוג מקיצה מעל גבי שלוליות של בוץ וכדומה, יש אומרים שזה מותר. אחרי שכתב בשם מדרש שאסור לרוץ מפני הגשם. ריצה לצורכי מצווה ועונג שבת שאמרנו שמותר, ריצה לצורכי בריאות היא אסורה. שתי סיבות, גם משום איסור של הריצה בשבת, וגם משום שחז"ל אסור לעשות בשבת כל דבר שניכר שזה נעשה לשם רפואה, כגון לנטילה של תרופה. גם ריצה שהמטרה שלה לעורר, רק לעורר את התאבון לאכילה, שהדרך שהוא מתעורר התאבון אחרי פעילות גופנית, אז ייתכן שזה נחשב כריצה לצורכי בריאות ואסור. הליכה לצורכי בריאות, יש מחלוקת הפוסקים, זה כמו ריצה, ויש להחמיר. אבל בוודאי מותר לאדם ללכת ולטייל בשבת באורך שגרתי, גם אם זה מועיל לבריאות שלו. אבל עכשיו, אם הליכה או ריצה לשמירה על כושר גופני, יש בזה מחלוקת הפוסקים. חז"ל אמרו שפסיעה גסה, פסיעה גסה פירושה רחבה, מקהה את הראייה. 1/500. ולכן, מלבד האיסור שיש בשבת בהליכה בפסיעות רחבות, אז גם בימות החול, כדאי להימנע במידת האפשר. ומה הרפואה? אמרו חכמים, הקידוש של ליל שבת. ונחלקו רבותינו מה הפירוש. יש אומרים שהכוונה לשתייה שהיא עין לקידוש, יש אומרים שהכוונה לשים קצת יין על העיניים, ויש אומרים שהכוונה להסתכל בנרות של שבת בזמן הקידוש. בזמננו לא נוהגים את הדעה של להניח יין של הקידוש על העיניים. ויש מי שכתב שמי שפוסע פסיעה גסה בשבת, שבה אסורה פסיעה גסה בפני כבוד השבת, אז הרפואה הזאת לא מועילה לעיניים שלו. נזכר רבותיי מה שלמדנו אתמול, מצווה ללוות את השבת, שנקראת קלה, נקראת מלכה, מתי מלווים אותה ביציאה? ועיקר המצווה זה באכילה של סעודה רביעית, שאנחנו קוראים לה מלווה מלכה. כמובן, שראוי להסמיך את סעודת מלווה מלכה ליציאת שבת. מי שלא תאהב לאכול, ראוי לו שלא יעסוק במלאכה בדרך של קביעות עד אחרי הסעודה. על פי הקבולה יש לאכול את הסעודה הזאת עד חצות הלילה. סעודת מלווה מלכה, לכתחילה צריך לאכול פת, ואמרו רבותינו שאכילת פת חמה ומוצשה בזה יש ברפואה. וגם ראוי להדר ולאכול בסעודה הזאת בשר או תבשיל אחר. נזכר מה למדנו לפני 100 ימים בדף היומי בהלוכה. מי שהיה בדרכו לעיר, והוא התעכב עד שנכנסה כבר שבת, והוא נמצא בתוך התחום העיר, אבל הוא ברשות סורבים, שאסור לטלטל, ויש איתו חפצים, המון. יש לו כמה אפשרויות. אם הוא יכול למסור לגוי, והגוי יוליך את החפצים שלו למקום השמור הקרוב ביותר, שהוא יכול להשאיר שם, הכי טוב. אין שם הגוי, יש ילד, הילד יעשה את זה. אם אין גוי ולא ילד, אז הוא יטלטל את זה פוחס פוחס מארבע אמות ויעצור. ואפילו שבדרך כלל אמירה לגוי ולילד לעשות מלאכה או טלטולים רצופים של פחות מארבע אמות אסורים מדרבנו, בנידון שלנו יתירו את זה מחשש שהוא יעבור לסורים חמורים יותר בגלל שאדם בעול על ממונו. דף היום מתלמוד בבלי, רבותיי, האם מי שנולד בניתוח קיסרי נחשב לילוד? ואיך ייתכן שבפרה אדומה מקלים יותר ממשאר הקורבנות? ואיך קיבל דום בנסין היותה בשלו, הסיפור המפורסם? על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום בתלמוד בבלי, דף היום מסכת עבד אזור, דף קוף ג' זה הזמן להזכיר את שורו המקסים והנפלא, שאני לא צריך לתת לו ציונים, של הרב אליה אורנשטיין שליטה, בשלוחה אחרת בקו הזה. ועכשיו רבותיי, עכשיו אנחנו מגיעים למדור שאתם בטח מחכים לו מהרגע הראשון. החפצים בחיים, המדור המתוק, שמלמד אותנו איך לדבר, איך להיות מתוקים. כמובן שאתם מוזמנים להצטרף אלינו, ללימוד, בטלפון, בפנים, בספר. אז בואו נתחיל. בסעיפים י' א' י' ב' מהפתיחה של אסין, אנחנו לומדים על עוד שתי מצוות עשר שאדם מבטל על ידי דיבור לשון הרע ורכילות. המצוות עשר של עץ השם הלקח אותי, אומר החפץ חיים, הגדר של המצווה הזאת, כמו שמובא בביאור מוסופי בשם החינוך, הוא בשתיים. גם מצווה כללית שהקיום שלה במחשבה בכל עת ובכל זמן, וגם מצווה מיוחדת שיש לו ניסיון. שאם חלילה הוא לא עומד בניסיון, אז הוא מבטל את העשר הזה. ואם הוא זוכה ועומד בניסיון, כתב רבי נהיים שלא רק שלא ביטל את העשה, אלא מקבל שכר כאילו הוא קיים את העשה. כמו שחזל אומרים, ישב ולא עבר עבירה, נותנים לו שכר כעושה מצווה. איזה מצווה? ששם הוא לקף אותי לו. זה דבר אחד. עוד דבר, מבטל מצוות עשה של לימוד תורה. מה הפירוש? אז הירושלמי מסביר, בפיה. מסכת פאה, שכל המצוות לא שוות לדיבור אחד מן התורה. וכן להפך, העונש של הבטול שלה, שקול כנגד כל האבונות. כמו שחזל אמרו במדרש רבי עליכו, ביטר הקדוש ברוך הוא על אבון של עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, והוא לא ביטר על אבון של ביטול תורה. ומסיף החפץ חיים ואומר שמלבד העסק של הלימוד תורה, הוא גם עובר בכמה לבים של ביטול תורה. כמו שהסמג אומר. אתם מוזמנים להם בביאור מוסופי מה שהם הביאו בעניין הזה. עכשיו אומר חפץ חיים, הרי ממילא אני לא יודע ללמוד. אומר חפץ חיים שאדם יאמר, ממילא אני לא יודע ללמוד, אז אני לא עובר על ביטול תורה. מדגיש שהחפץ חיים אומר, כל אחד שייך ללימוד תורה. אם הוא לא למדן, יכול ללמוד ספרים קדושים שמועתקים ללשון אשכנז בזמננו. כן, שפתך שאדם יכול לקרוא ולהבין. הוא מביא דוגמאות, חובה סלבובת, ונור סמור וכיוצא בזה, שמכניסים בלב האדם עירה, עירה לקדוש ברוך הוא, עירת שמיים. והביאור מוסופים, אז מביאים שככה גם משנברו פסק, שמי שלא יכול ללמוד הלכות, והוא לא מבין בהם, אז ללמד מה שהוא יודע, כל מה שהוא יודע. עוד מציינים בביאור המוסופים שמדברי החפץ חיים כאן משמע שמי שלומד בלי הבנה הוא לא מקיים מצוות תלמוד תורה. ככה משמע, אבל במשנה ברורה הוא הביא בשם שולחנו וחרב שכל זה רק בתורה שבעל פה, אבל בתורה שבכתב כל מה שהוא מוציא בשפתיים זה נחשב ללימוד. מאידוך בפרימוגודי משמע שגם מיקרו צריך להבין. וככה נוקט האש של אברהם בוצץ. וגם אם הרשות שלהם שתראו במקום אחר, בסימן נון ככה משהו. מכל מקום, גם לגבי לימוד תורה שבעל פה, אז כתב השוכנו חרב שאדם צריך לעסוק, שהוא יכול לעסוק, שהוא צריך לעסוק, גם בדברים שהוא לא מביא מקוצר דעתו, ולעתיד לבוא, לעתיד לבוא הוא יזכה להבין. ככה כתוב גם בספר חסידים. והחידה מוסיף שמה שאמרו, שזה לא נחשב ללימוד אם הוא לומד ולא מבין, זה רק שהוא לא משתדל להבין, אבל אם הוא משתדל והוא לא מבין, זה נחשב לו כקיום מצוות תלמוד תורה. ומוסיף החפץ חיים ואומר, שבכל תיבה ותיבה של לימוד תורה, מקיימים מצוות עשה בפני עצמה. ואם הוא לומד פרק משניות או דף גמרא, הוא מקיים כמה מאות של מצוות. ובביאור מוסף הם מביאים את מה שהרב חיים כתב בתורת הבית, שהוא בדק בשעון והוא מצא שבדקה אפשר לומר 200 מילים. אם כן, בכמה שעות אדם יכול לומר אלפי אלפי תיבות של תורה, שכל אחד ימצא בפני עצמה. ולהפך, מכל זה, עולה, עולה גודל ההפסד של אדם שעוסק בדיבורי לשון הרע, אפילו בשיחה בטלה, שהוא מפסיד כמה מאות ואלפי מצוות שהוא היה יכול לקיים באותו זמן. עד כאן רבותיי, הדברים הנפלאים של החפץ חיים. במדור חפץ חיים יום. אנחנו מגיעים למדור מוסר יומי. גם כאן יש לנו דברים נפלאים מהחפץ חיים בספרו כבוד שמיים. החפץ חיים מביא פה את דברי חז"ל, הסתכל בשלושה דברים, משנה באבות, ואין אתה בא לידי עבירה. אחד מהם כידוע, לפני מי אתה עתיד לדין דין וחשבון. לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שלפניו נגלו כל תעלומות. והמשיך החפץ חיים ואומר, מה זה דין? ניתן דין וחשבון. מה זה דין? דין זה על עצם העבירות. ומה זה חשבון? אז הוא מסביר שהרי האדם נשלח לעולם הזה לעמלה של תורה. והימים שלו, ימי חייו, ניתנו לו לפי חשבון, בשביל מה שהוא יביא איתו ביחד לעולם הבא. לפי הכוחות שלו בידיעת התורה וקיום מצוות. ולעתיד לבוא מהחפץ חיים, הוא צריך לתת חשבון על כל יום מימי חייו מה הוא עשה. וכשהתבונן ומסיים החפץ חיים ואומר, כשהתבונן האדם הוא ימצא שבכל יום הולכות אצלו לבטלה לפחות שעה או שעתיים. וכשהחשבון הזה יצטרף, אפילו שחשבון של שנה אחת, יהיה לו יותר מ-300 שעות של ביטול תורה. וזה אפילו אם באותו השעות לא דיבר דיבורים אסורים. השם ירחם אם הוא גם דיבר דיבורים אסורים באותו זמן. עד כאן דברי החפץ חיים במוסר הימי מספרו כבוד שמיים. ולקראת סיום רבותיי, נקרא בפרשה, התורה אומרת לשמורך בדרך. יש פה מהספר מים חיים, סיפור שסיפר רב חיים קרויזר, זכר צדיק לברכה. בימי השואה שעצרו אותו הגרמנים ביחד עם עוד אחרים, אז הם היו עושים שורה ושאלו כל אחד לפי תורו, האם אתה יהודי? מי שחשש ולא, החשש לחיים ולא עמד בניסיון השם יזדה עלינו, אז הוא אומר, לא, קתולי. לא, אפשר, אומרים פה שאפשר אולי להמתיק קצת ולסנגר, שאמרו את זה בן שם מרחס, בלי פסיק, אז ממילא זה לא קתולי. טוב, מה אנחנו שנוכל לדון אותם? אחר כך ניגשו אליי, סיפר הרב קרויזוויט, והם כנראה לא הכירו שהוא יהודי, כי הוא עדיין היה בלי חתימת זקן. שאלו אותי אם אני יהודי, אז אמרתי כן. הרי בשכונו כתוב שאל, גם ניורק ועליו, אמרו לי תחכה. הוא אומר שהוא הבין שהחיים שלו בסכנה, כי מי יהודי שנתפס שהוא יהודי, דינו נחרץ מיד, מיד ביצעו את גזר הדין. נפל עליו פן, הוא אומר, מספר הרב קרויזוויט, נפל עליי פחד נורא. שהוא נאלץ להישאר איתם לבד. לרגע הבזיקה במחשבה, מחשבה זרה, אומר הרב קרויזוויט. אולי לגלות שיש פה עוד יהודים, שאני לא אשאר לבד, אבל מיד תפס את עצמו שמרחם, זה אסור מקל וחומר, למסור יהודי לגויים. הוא אומר, כל חיי אני מודה להשם, שמעתי בניסיון הזה. ייתכן שנשארתי בחיים בזכות זה. הוא אומר שקשה להסביר ולהמחיש את הפחד היום, להישאר לבד עם הרוצחים האלה, בדידות נוראה מפחידה. ולא למסור את היהודים האחרים שהיו שם, זה היה כרוך בניסיון גדול. איך הוא ניצל? הוא מספר שאחרי שהוא נלקח בשבי, בעקבות אותה הודעה מפלילה של יהודים, אז הם טענו בתור המטלה שהוא חשוד בריגול למען האויב, וממילא דינו נחרץ שצריך להרוג אותו. איך הוא ניצל? אז הוא מקדים ומספר שלפני המלחמה, שהיה בחור בן 17, אז הוא שימש כראש ישיבה בוורשה, בישיבה של הפיאסצנר, אדמור פיאסצנר, בעל חבר'ה של תלמידים. הוא מספר על עצמו, הרב קרויזוויט, שהיה בחדר עם מיטה אחת, ובא איזה יהודי מרודנה לוורשה, קראו לו רב שאלה משנה, שהוא היה בן החרבן לרב מורדכי קרמניצ'ר, שהוא היה החתן, היה שוור של רב אהרון קרלינר, רבי סאוון, יהודים מרומים הים, אנשים גדולים. וורשה אומר, לא הדירות לאכסניה. והאדמור מגרוג'ינסק שלח אותו לחדר שלי, ואמר שאני אדאג לו. ומספר רב חיים קרויזרט שהוא עמד בגאון באותה הכנסת אורחים, והוא כמובן מסר לו אותם את היחידה. נו, אז תשאלו איפה הוא ישן. ישנתי על הרצפה כמה שבועות, וטיפלתי פה הרבה. אז אומר הרב קרויזרט, כשעמדתי לפני הגסטאפו, אז עלתה בי מחשבה שאני רוצה לנצל עכשיו את אותה זכות מצווה. שקיימתי עם רבשה למישנה ולהישאר בחיים. הוא מספר שאפילו אבא שלו לא ידע מה קורה איתו. הוא אומר, רק סיימתי לחשוב את אותה מחשבה. אז פתאום אומר, האיש גסטאפו, שיגידו לחייל הוורמאכט, שזה החיילי צבא הנינוחים יותר, שהוא לא רוצה שהגופה תשכב כאן, הוא אומר, דבר בבזיון, בזלזול, אמר, קחו אותו ליער, תהרגו אותו שמה. טוב, אז הגיע החייל, לקח אותו ליער, עם הנשק, והוא בדרך נכנס איתו לשיחה, מספר על קרויזרט, והוא אומר, תראו איזה פלא, ענה לי, תייחס אליי בצורה אנושית. הוא אומר, תוך כדי שיחה, הוא גם התעונן על המצב שלו, הוא אומר, גם אני בן אדם רגשות, השארתי אישה עם שלוש ילדים בגרמניה, אני לא יודע אם אני אראה אותם עוד פעם. תוך כדי דיבור, אנחנו מגיעים ליער, ואותו חייל יורה לאוויר, כדי שהממונים יחשיבו שהוא קיים את אותה פקודה. ופקד עליו לברח מיד. הוא אמר שזה קרה בדיוק באותו רגע שעלתה המחשבה לנצל את הזכות מצווה שהוא קיים מרב שי למישנה. הוא אמר, אני בטוח שזה, שרב שי למישנה הציל אותי מידם. לילה אחד היה נדמה כמו 70 שנה. עד כאן בעניין הזה. ולקראת סיום רבותיי, אנחנו מגיעים להתחזקות היומית. אז היום, כמו שאמרנו, זה היום קצת של מנקה וגלינסקי. אז בנועם שיח של הרב פרידמן, הוא מביא ששאלו אותו, איך הוא יכול להיות כל כך שמח? הוא עבר כל כך הרבה צרות, עינויים בסיביר, היה תקופה, היה לו בן שנפטר, רחמנא ליצלן. איך אתה כל כך שמח? אז הוא אמר, אני הרי נמוך. אז אני לא מצליח לראות את חצי הכוס הריקה, רק את חצי הכוס המלאה. אני תמיד מתבונן במה שיש לי. ולא במה שחסר לי, אז מה פלא שאני שמח? רבותיי, נשתדל גם אנחנו לראות את חצי הכוס המלאה, ולפעמים רואים שהיא בעצם לא חצי, שהיא כוס מלאה ממש. אז השם יעזור לנו שנראה את הדברים הטובים, שישפיעו לנו על כל היום שלנו, שיהיה לנו יום נפלא. מחר בעזרת השם נשוב עם עוד דברים מעניינים, עוד הלכות מעניינות, עוד סיפורים מרתקים, שיהיה לנו הצלחה לכולם.